Gdzie te gierzesz? Tak, bo Pasza do... No gdzie? To tu. נזכיר כמה הלכות ששייכות בשביל החודש הזה, שאנחנו נשתדל לקיים את המצוות שהחכמים תקנו לנו. מרן השולחן ערוך כתב בשולחן ערוך יורה דעה כמה דברים שצריכים להיזהר בהם, בעיקר בימים האלה. אחד מהם בשר שנתענה מן העין. גמרא מסכת חולין כתבה שאדם שקנה בשר והשאיר אותו בשוק או שכח אותו, והבשר הזה אין לו בו סימן, התעלם מן העין, אחר כך הוא בא, מצא אותו, לא יכול לאכול אותו. מתי כן יכול לאכול אותו? שני דברים. או אם יש בו סימן שהוא יודע שזה היה שלו, או אם שם לו חותם בתוך חותם. מה הדין חותם בתוך חותם? יש לנו כלל שיש יד שחת דם, בהם ששולח יין ביד גוי צריך שיהיה שני חותמות, זאת אומרת שני פקקים סוגרים את היין. אחר כך אותו הדבר אם שלח דבש, כן. וכן יד שחת שין, מה זה שין?
מילה, מה הקשר בדבש? מה הקשר בדבש לשתי חותמות?
איזה דבש, אבל?
לא יודע, דבש בורים.
תמרים,
מה הבעיה בזה?
נו, יפה מאוד. לא, יד שחת דם זה קשור
לנטילת ידיים.
יפה, יפה, יפה אמרת, נו. אז אני רציתי שמישהו יצעק. אז בקיצור, יין צריך חותם בתוך חותם. וגם אותו הדבר, בשר. מה זה חותם בתוך חותם? שיהיה לו שני סימנים שעושים. היום לדוגמה, ששוחטים את הבקר, שולחים אותם ביד גויים. והגויים עושים אותו לבתי מטבחיים. איך אתה יודע שזה הבשר הוא טהור וכשר? דבר אחד, לא יוצא מבית המטבחיים קודם שעושים על כל חתיכה. הרי הפרה, חותכים אותה עגל או פרה, לא משנה, לארבעה חלקים. ארבעה חלקים, עליון, תחתון, ימינה, שמאלה. על כל אחד שמים עליו חותם, תמרה. כתוב עליו חלק וסימן של הרב שאותה הרבנות שהכשירה אותו. נוסף לזה, יש גם היום ברקול. ברקול זה מכשיר כמו של... שמדביק איזה סימון מוצרים. מכיר את זה? יש לו מספרים שם, יש לו מספר. יש עליו. נוסף לזה, אנחנו עושים, הבדצים עושים גם פלומבה. פלומבה זה איזה מין סרט קטן שהוא יש בו מספר, כל פלומבה מספר אחר. ואתה יודע איזה, עם חותמת של הבדץ, זה לא יוצא מהחתיכה. עכשיו לא רק בחתיכות האלה, כי הבהמה חותכים אותה ל-30 חלקים. יש שם ריאה, יש שם לב, יש שם קרס, יש שם פילה, יש שם כל החלקים של הבהמה, רגליים וכדומה. על כל חלק וחלק צריך שיהיה שני החותמות הללו. חסר? לא אוכלים. נוסף לזה, אלה שבאים מחוץ לארץ, יש להם גם סגורים בתוך ניילון מיוחד, והניילון עצמו מוחתם. זה יקרה, חותם בתוך חותם, ואז אם שלחת ביד הגוי, מותר. בגמרא מובא, רב היה שולח לבית שלו דרך הגוי, והיה שם עליו שני חותמות. איך? מחתך התלתה קרנתה, כלומר על משולש שהיה חותך את זה, והיה יודע, מכיר את החיתוך שלו, אם מישהו אחר חותך, הוא יודע זה לא הוא. והיה מכיר אותו. ואז זה נקרא, יש לו חותם בתוך חותם, יצא הכל למקומו, הכל יהיה בסדר. יש סימן, רבי חיים ויטל שם, חותם. זה תף תחלת. היו שולחים תחלת, היו משתמשים בתחלת הפציצית. אז היה תחלת, בזמן הגמרא. וכן היה, על זה הדרך, חלב. חלב גם כן, חלב שעליו גוי, אסור, זה חטא. ואחר כך, גם כן, את היין אותו דבר, גם כן היה צריך להיות חותם בתוך חותם. אז זה בשר שהתעלה מן העין. עכשיו, קנה ושם בבית.
בינות.
מה?
בינות.
לא שומע מה אומר.
בינות.
מילון?
בינות. 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 בינה,
בינה, בינה. מה שהוא
אומר?
טוב. עכשיו, בבית שלו שחט שמה או הביא חתיכות בשר, והתך אותם לחתיכות. אז הוא צריך לדעת. או שישים להם שתי חותמות, ששני סימנים בכל חתיכה וחתיכה, או שהוא מכיר, אם הוא תלמיד חכם, הגמרא אומרת, מכיר בתביעות עין, מכיר את החיתוך, שזה החיתוך שלי, ואותה חתיכה, הוא זוכר אותה. לפעמים אדם לא שם לב. אם לא שם לב, זה בעיה. זה יודע, או שקשר את זה בתוך שקית, ויש לו קשר מיוחד שהוא יודע לקשור אותו. ואם מישהו אחר קושר, אתה רואה איזה מישהו אחר פתח אותו. לא אוכל. זה נקרא חותם בתוך חותם, ולכן צריך להיזהר מבשר שיש לו בבית, עופות, בשר, הוא עדין גם דג, אחרי שפשטתי את אורו, היה לו בהתחלה קסקסים, פשטתי את אורו, או טחנתי את הדג, ויש לי אותו בקציצות. מה דינו של דג זה? אם יש לך חותם בתוך חותם, זה דג טהור. אתה יודע שזה שלך. אם אין חותם בתוך חותם, אסור לאכול אותו. כל הסוגים האלה, כל זה צריך האדם לדעת איזה מהם. גם הטורי זהב כותב שם, באותו סימן לשולחן ערוך, כותב שאם עבד חתיכה או נגנבה ומצא אותה, או נאמר שרה אותה בתחנת האוטובוס, חזר ומצא את הבשר. אבל הוא מכיר את זה, או שזה היה סגור, ארוז, נשאר באריזה שלו, אף אחד לא נגע בו, ויש עליו את החותמת של הבד"ץ וכדומה, ורואה שזה אורגינל, אף אחד לא פתח, זה מותר. אבל אם לא, אסור לו לאכול. וכן גם כן, אומר אותו דבר, יעשה כך. הפרי חדש הביא את המחלוקת בגמרא. בגמרא יש שם דיון לגבי מי ששחט בהמה, רב, ואחר כך נעלם מהעין, או שלא שם בב, הולך להתפלל מנחה, חזר רואה את הבהמה, מותר לאכול אותה או עצור, מדינה. רב אסר, וכמו כתבו הריף, הרמב״ם והגאונים, שאין מה לעשות עם זה. אבל רבי לוי חלק על רב והתיר. התיר בתנאי שיש לו סימן, ותביעת עין, הוא אומר, אני מכיר בדיוק את החתיכה הזאת, אין שום חתיכה אחרת הדומה לה, וכך רש"י פסק, ורוב הפוסקים ככה הסכימו. להלכה, כותב הפרי חדש, אנחנו מתירים. מקרה כזה, שהוא יודע ויש לו תביעות עין, וגם סימן יש לו, אז יהיה מותר, אבל צריך להיזהר, כותב. וכבר אסרו חכמים כל בשר שבשוק, בין בידו, בין בשוק, בין שנמצא ביד גוי, אפילו כל השוחטים יהודים. זאת אומרת, כאן מדובר, כל זה דיברנו כשכל השוחטים שבעיר הם שוחטים יהודים. אין בשר מבחוץ. אבל היום זה לא כך. היום, צריך להיזהר מאוד, היום רוב המסעדות, אני אומר רוב, תוך ידיעה. מביאים שניצלים, זה שם המכה הכי קשה. שניצל ובעופות של מה שנקרא אופיונים, או איך קוראים לזה? חזה עוף. מביאים אותם בתפזורת. ומה הם עושים? הם את כולם יחד, אורזים יחד, שמים לוח אותם אחד. והגויים ממח שמם מכירים הכל ומזייפים הכל. היה פעם אחת באיזו מסעדה מהודרת שבמהודרים, שכולם אוכלים שם ועושים בריתות ועושים כל מיני עניינים. הגיע שם הערבי, הרגיש פתאום המשגיח שהוא פתח את המקרר, הכניס שם שקית. הלך אחריו, פתח, רואה בתוך השקית, בתפזורת, יש שם שניצלים. קרא אותו, אמר לו, מה זה? אמר לו, לא, זה אני שמתי פה בצד, דוד שלו הביא לו את זה, אני לוקח את זה לבית. אמר לו, אתה יודע שאסור לך לפתוח את המקרר, המקרר הוא שלנו, איך אתה מכניס פה שניצל אחר? והוא האמת התכוון להגניב את זה. קיצור הדברים, מיד שללו להם את הקשרות ונהיה מזה רעש גדול. אבל זה מצוי, דברים המצויים בכל יום. לכן אדם צריך להיזהר, לא לקנות, אפילו אדם שאתה רואה אותו זקן, היה אחד במחנה יהודה, זקן כזה גדול. ואיזה שם יש לו, וואי וואי. כל החרדים היו קונים ממנו. והיה הולך בשוק עם שתי שקיות כאלה, הערבים היו מביאים לו, ערבי, מביא לו שחיטה ערבית, מביא לו שניצלים, הוא היה מוכר בכמויות. ובסוף התברר שהיה מוכר טרפות. ככה היה גם באמריקה. באמריקה התברר, איזה אחד, לא אגיד איזה חסידות ידועה שם, גם כן. היה תקופה שלא היה עופות, העופות חלו באיזה מחלה, ולא היה עופות של... פתאום אצלו יש. חקרו וחקרו, שסלחו בלשים, התברר שהוא מביא בלילה מהגויים. והתברר שכבר כמה שנים הם אוכלים מהעופות שלו, שהם של גויים. לכן צריך זהירות, ועינה פקיחה, לא לאכול בכל מקום, להיזהר בזה מאוד מאוד. לכן צריכים להיזהר שלא להתיר. האור לציון כתב שאנחנו נוהגים להתר אם מצאו במקום שהניח. זאת אומרת, מה הדין עכשיו? יש מחלוקת. הפרי חדש כותב שזו מחלוקת גדולה. מה עושים? כותב האור לציון שאם אתה יודע שבאותו עיר רק שחוטים יהודים יש, לא יודע היום מה המצב, אם נוכל להגיד אותו דבר, אומר, אבל אם זה מצא אותו במקום, אתה באופן פרטי, נגיד, קנית ארוז, ואתה יודע שזה 100% בסדר, ומצאת אותו באותו מקום שהנחת, ואתה מכיר את החתיכה. לכן אדם שקונה בשר, זהר מאוד, בעיקר בתפזורת, זהר מאוד מאוד לא להשאיר אותו לשנייה אחת, אלא ייקח אותו איתו בכל מקום שהוא הולך, כדי שלא יתחלף לו עם בשר אחר, ואחר כך יהיה בשר שנתעלה מן העין. אותו הדין יש לגבי אם נכנס גנב לתוך הבית. פרצו לו את הבית. אז מחפשים גם במקרר, למה לפעמים בן אדם איפה מחבא הממון שלו שם. מכיר את זה? הייתה פעם גנבת אחת שאלה אשת הרב, שאלה את אשתו של איזה רב ידוע. אמרה לו, תגידי לי, איפה אני אשמור את הכסף שלי? אני רוצה לדעת. היא אמרה לה, מה? דבר ידוע, אנחנו שמים בתוך העוף הקפוא במקרר. אותה לילה גנבו להם את העוף, כל העופות, והלכו העופות, עפו יחד עם הממון, כולו רחו. כן. אז אם כן, צריך להיזהר מאוד מאוד לדעת איפה הוא שם כל דבר. זה דבר אחד, בשר שהתעלה מן העין. צריך להיזהר בו. היה מעשה עם הרב מרדכי לבטון, היה לפני 150 שנה, ושמענו מפי רבי עזרא עתיה. היה חסיד גדול, היה קדוש. יום אחד הוא שמע שהשוחט בגידלס, גידלס זה נמצא בצפון של סוריה, צפון סוריה, על גבול טורקיה. שוחט שם, מגיע בשתיים לפנות בוקר, שותה בקבוק ערק, ואחרי זה מתחיל לשחוט. נותן לו כאילו אומץ, חשק, ואז הוא שוחט, שוחט כמו מכונה. עכשיו, זה לא יכול להבחין, לא בשחיטה ולא בשום דבר, איך יעשה. הלך הרב, שמע את זה ביום שבת, מפי אחד התושבים שם, אמר, אני אלך לראות. מוצאי שבת, הזמין עגלון ערבי, אמר לו, אני נוסע איתך. אני צריך לנסוע לקינדס. אמר לו, בסדר. כמה? כך וכך עולה, בסדר. תן לך. נסע איתו, הרב לקח איתו בדרך סעודה רביעית. מה סעודה רביעית? איג'ה. מה זה איג'ה? לטקס, עושים אותו מדגים תחונים. בבית טחנו דגים עם ביצים וקצת תבדינים וירקות, ועושים קציצות, זה יכול להשתמר בדרך. לקח איתו פיתה וכדומה, שם, ונסעו בדרך, אמר לו שיעצור, הרב צריך להסך את רגליו. יצא הרב רגע מהעגלה, ירד למטה, חזר, רחץ ידיו, נטל ידיים, בא לאכול סעודה רביעית, נזכר שהוא השאיר את האיג'ה עם הגוי לבד. זה בשר, זה דגים שהתעלה מן העין, ואין בהם סימן. עכשיו, איך יעשה? אז התחיל לאכול לחם. הגוי עם מחשמו, אומר לו, הרב, למה אתה לא אוכל האיג'ה? אמר לו, אין לי חשק לאכול בדרך, קשה עליי. אמר לו אב לרב, יש לנו עוד שעתיים להגיע, הרב יהיה רעב, אחר כך יחזור. אמר לו, השם גדול, הם מכרים, אני נמצא דרך. קיצור, מתחנן, אומר לו, לא, הרב תאכל. סוף הגוי, מח שמו, ראה שהרב לא אוכל, עבר חצי שעה, הוציא את האוכל שלו, אמר לרב, הנה, עד הטבעי ועד הטבעק, הנה שלי והנה שלך. אני יש לי שלי, זה שלי, זה שלך, תאכל. אמר לו לא, לא אוכל. לא אמר לו למה, אבל הוא הבין, יודע, מה שמו, תגיד לי, מה חכמים. אז ממשיך להתווכח, נסעו, ראה שהרב בא לברך ברכת המזון, עצר את העגלה. אמר, התחיל לקלל את כל השכים שלהם. אמר, כולם לא יגיעו לסוליה של המנעלים של הרב. מה יש? מה קרה? שואל אותו הרב, מה קרה? אומר לו, כשהרב ירד מהעגלה, אני ידעתי שהרב הביא איתו איג'ה. לקחתי את שלי, העלפתי עם של הרב. ואמרתי, נראה אם הרב ישים לב ויאכל את זה. כשלו דגים, אמנם דגים, דגים טהורים, אבל בכלים של גויים, יעולי גויים. אז הוא עשה במתכוון, מחשמו. אמר לו, הנה, זה שלי, יש שלך, הנה שלו, יש שם בעדונס, ושלך אין בעדונס. אמר לו, לא אוכל. אמר לו, אבל אני אומר לך, הנה, אני רציתי לנסות אותך, וראיתי שאתה איש קדוש. אתה לא מחליף את הדת שלך. מה שהתורה אומרת, אתה מקיים. משה אמת ותורתו אמת. אמר לו, לא יעזור. התחיל לקלל את כל הגויים עם מחשימם. אולי בגלל זה כעת הם מקבלים מכות. בקיצור, והרב לא אכל. אחר כך הלך, פרסם את זה בכל העיר. איזה רב קדוש יש לכם, אתם לא יודעים. אתם לא זה, אז ככה היה נזהר למה סוף, אפילו שכעת יתברר לו, יש סימן, אבל כמה שזה יתעלם, לא רצה לאכול. כאן אדם לומד כמה צריך לשים לב ולהשגיח שלא להיכשל בדבר שהוא אסור. זה בשר שנתעלה מן העין. עכשיו, דבר שני, יש לנו איסור של בישולי גויים. זה כאן בעיה חמורה מאוד. מה? מה עם השוחט? מה היה עם השוחט? טוב, זה את ההמשך, תמשיך אתה. הגיע הרב למשחטה. מה עשה? לקח אביה, אתה יודע מה זה אביה? אלא הם כמין סמיכה עבה, עשויה מצמר גמלים. חיסה את עצמו והתחבא. ישב שם עם כל ה... כל איפה יושבים הסוחרים שמביאים בהמות, סוחרי בהמות, וחוץ מכבודו ישב איתם ביניהם. שאף אחד לא יודע שהוא הגיע. והגיע השוחט. הגיע השוחט, והכינו לו את הבהמות, הוציא את הסקים, הוציא את הכל. עכשיו הגיע, בא לברך על השחיטה. לפני הברכה, הוציא בקבוק ערק, שתה שלושת רבעי בקבוק מהבקבוק והחזיר למקום ובא לשחוט. איך שבא לשחוט הרב קפץ עליו מאחורה, נתן לו מכה על הגב, בום. זה חשב איזה סוחר רב איתו, הסתובב אחורה, הרים את האגרוף. מה עשה הרב? הוציא את הכיסוי מעליו, אמר לו תיזהר לך, דמו בראשו. דיר בלק, זה ראה את הרב, נפל להתעלף. לא האמין מה הוא רואה. אמר לו הרב, אני באתי במיוחד מחלב עד לכאן, דרך של כמה שעות נסיעה, בשביל לראות מה אתה עושה, לראות. כל השחיטה שלו תטרף. אין, הוא מסולק מהשחיטה, ילך למדינה אחרת, שנה דרכיו, שם הם יקבלו אותו בתשובה, יקבלו אותו. אבל הוא פה לא יהיה. וגרש אותו. חזר לעיר שלו והודיע להם, תדעו, זה השוחט, כל השחיטה, מי שיש לו בשר של שחיטה פלוני, היא טרפה גמורה. כי הוא שותה ותראה איזו מסירות נפש של חכם שבירר דבר לאמיתו. אז אם כן, זה בשר שנתעלה מן העין. עכשיו, מה עם דין של בישולי גויים? בישולי גויים זה בעיה. בישולי גויים, בגמרא נכתב, וכך נפסק בשולחן ערוך, בשני תנאים. כל דבר שאינו נאכל כשהוא חי, זאת אומרת, בלי בישול אי אפשר לאכול אותו. כמו פולים, עדשים וכדומה. וגוי בישל אותו, בישל אותו הגוי, לרגע שהגוי בישל אותו, והדבר הזה עולה על שולחן מלכים. זאת אומרת, כשאם באים אנשים מכובדים, מכבדים אותם במאכל הזה, אוכלים את המאכל הזה, אפילו בישל אותו בתוך הבית של יהודי, בבית של הרב, בכלים של הרב, וכולם בדקו וכולם יודעים שהכל כשר והכל טהור, אבל גוי בישל, אסור לאכול את אותו אוכל. חכמים גזרו משום חתנות, שמי יבוא מחר, יאכל מהבישול שלו, מחר הוא יבשל אצלו, ויביא לשני, ואז יבואו אנשים לטעות, כי אנשים לא יודעים לעצור, איפה לעצור בדרך. ברגע שאתה אוכל מיד של גוי, אתה אוכל גם זה. עכשיו, הבעיה שלנו מה היא? שגם מי שמחלל שבת בפרהסיה, דינו כגוי, כך פסק הרמב״ם, פרק למד, שכל מי שמחלל שבת בפרהסיה, כיוון שהוא מחלל שבת בפומבי, לפני עשרה מישראל, או אפילו במקום, לא בפני עשרה, אלא במקום שיש שם עשרה מישראל, מחלל שם שבת, דינו דין בישולו בישול גויים, וינו יין נסך. אם נגע ביין, עשה אותו נסך. עכשיו יש שאלה, מה עושים כעת? היה מעשה פעם, היה אחד עשה סיום מסכת אצלו בבית. האמת שזה יותר טוב, החכמים אף פעם לא עשו סיומים. תמיד עשו, סיימו ביום שבת, בסעודת שבת עצמה, סיימו שם את המסכת והשיכו, ואף אחד לא ידע אפילו. אבל היום עושים סיום מסכת כדי לעודד. קיצור, עשה סיום, והכינו בשר. היה שם שף אחד מהמשפחה, בן אחותם, שהוא טבח באיזה מסעדה משובחת, מחלל שבת. והוא בא, הוא בישל, ביקש עם בעלת הבית, דודה שלו, אמר לה, תני לי, אני אעשה בשר משובח, טעים, ייהנו, יאכלו. זה בשר שהיא הביאה, ובכלים שלהם, בכל. בישל, והביאו, באו לעשות הסעודה, מי בישל? זה בישל. הוא גם סיפר שהוא בישל. מה עושים עכשיו? אוכלים או לא אוכלים? לפי ההלכה, זה בישולו בישול גויים. אין מה לעשות, זה אסור. אז איך נעשה עכשיו? מה אומר יתרו? גם אני רוצה לשמוע אותך. מה יבשל את זה? אתה תהרוס את זה, מה תבשל את זה עוד פעם?
לא לבשל.
אני מדבר שכבר נעשה, מה תחמם? תחמם, מה תחמם? מה זה יעזור?
זה סליף או משהו?
מה?
סליף, ספק סליף, יותר?
לא יודע. היה מעשה, היה שם איזה חכם גדול, נפטר כבר. אמר שכיוון שהוא עשה את זה בתוך הבית, ולא כל הטעם שמי יאכילנו דבר אחר, או יאכילנו דבר אסור. וכיוון שכאן השגיחו עליו, והיה לידו יהודי, בדיעבד, וכאן יש הפסד מרובה, וכבר הכינו צורכי הסעודה. יש הפסד מרובה, אמר, יהיה אפשר לאכול אותו בדיעבד, אבל לכתחילה לא. חכמים צדיקים, משכו ידיהם, לא אכלו ממנו. כי לפי ההלכה הוא פסול. מה, מה? יהודי? לאט לאט, אני לא שומע.
איפה בעיה של חתנות?
בעיה של?
חתנות.
אתה מדבר איתי על בעל תשובה. יש שאלה אם מותר לקחת בת של בעל תשובה. כן? אז יש בגמרא מחלוקת. האם משום יבוא יתחתן איתם או משום מה הסיבה? יש שם שתי סברות בגמרא. בן עזר רבי יוחנן. מה כתוב שם? נו. תזכור. תזכור, תזכור, תגידי. טוב. בקיצור, זה לא פשוט. לכן, מי שמחמיר, תבוא עליו ברכה. יש צד להתיר, כיוון שזה היה מסיח לפי תומו, ואנחנו ראינו שהוא לא עשה איזה דבר לא בסדר, אז זה היה בדיעבד, זה אפשר יהיה להכשיר אותו, בפרט שיש הפסד מרובה. לא כתוב בהלכה. הפסד מרובה, אפשר להתיר. מה אתה רוצה?
יהודי עשה קצת...
מה יהודי?
בעל הבית עשה קצת, התחיל מהבישול.
עשה מה?
התחיל קצת מהבישול, בעל הבית.
מה התחיל? פה אומרים לך, הוא בישל את הכל. הוא לא ייתן לך, שף ייתן לך לגוע באוכל, הוא ימצעק עליך. מה קרה לך? הוא בעל הבית. שם, אבל כל זה מדובר באוכל שעולה על שולחן מלכים, אבל דברים פשוטים שלא עולה על שולחן מלכים, זה אין בזה בעיה. מה למשל? יש כמה וכמה דברים, תדעו, שיש בהם מחלוקת. נפקא מינה שמי ש... מי שיכול יחמיר בהם, בפרט בימים האלה, למדנו שכמה שאדם יכול להחמיר, כך כתב הרמ"ק. אפילו רק לימים האלה, מועיל, כדי לצאת זכאי ביום הדין, צריך להחמיר. מה היה? אומר, כגון בישול אורז. גוי בישל אורז. בכלים שלי. הוא מחלל שבת, בישל לי אורז בכלים שלי. מותר לאכול אותו או לא? אותו דין. כי אורז הוא לא נאכל כמו שהוא חי. ואורז עולה על שולחן מלכים. זה בכלל אלה הדברים. אותו דבר שום. הוא בישל שום. תיגן אותו, משובח. עשה אותו שיהיה תבלין בתוך האוכל. נותן טעם משובח באוכל. שום. וכן מה דין ביצה? לקח ביצה, עשה ביצה רכה או ביצה קשה. או אפילו חביתה. עושה לך איזה לטקס, אינג'ה. מה הדין? אתה אוכל או אתה לא אוכל?
לא.
יש בזה מחלוקת. הבן איש חי כתב, יזהר לא לאכול. גם רבי חיים פלאצ'י כותב, לא לאכול ביצה. הביא בשם רבנו הארי, שהיה מקפיד לא לאכול ביצה שבישל אותה גוי. הוא הדין קפה. קפה, ידוע, היה מצוי הרבה. גם בבגדד, גם פה בירושלים. פה בירושלים, היו החכמים ביום טוב, יושבים, לומדים. באמצע הלימוד, כואב לו הראש. נגיד, יום שבועות, ישב כל הלילה. ביום ישן איזה שעה, שעתיים. אחר כך יושב לומד, כאב לו הראש, הולך לבית קפה, ולוקח ממנו כוס קפה ושותה. מותר או אסור, זה קפה משובח, זה מבושל, קפה. קפה טורקי. יש בזה מחלוקת. רבנו הארי כתב לא לשתות גם את הקפה שלהם. כך כותב הבן איש חי. בן איש חי כותב שבבגדד החכמים היו נזהרים לא לשתות. גם יש דין לגבי ביום שבת. האם בעיקר הדין מותר לשתות את הקפה שלהם? אבל יש מחמירים, יש צד להחמיר, כיוון שרבנו הארי כתב ועוד, אז אנחנו מחמירים. עכשיו, כשהוא בישל את הקפה, ויש בית קפה שמבשלים שם בשבת, גויים, והוא, היו הולכים החכמים לפעמים, יש לו כאב ראש, הולך בשבת, שותה אצלו קפה, משלם לו אחר השבת, הוא מכיר אותו, יודע, הרב לא יגזול אותו, ישלם לו הכל. מה הדין של הקפה המבושל? מותר או לא? הרי קיים עליו שאסור לשתות אצל הגוי שמרבה בשבילו. אם הגוי מוסיף עוד בקערה, בתבשיל, בשביל הישראל, זה אסור. אז מה עושים? אז אם שם יש רוב גויים, מותר. למה? זה מיעוט ישראל ורוב גויים. אבל אם נאמר היה כמו חג השבועות וכדומה, שפתאום נהיה זה 10-20 יהודים באו חכמים, רוצים לשתות, אז הוא עושה קפה, הוא עושה בשבילם, זה עושה בשבילם, זה לא טוב, מקרה כזה לא טוב, אבל ביום טוב, מותר לך. הכי טוב, אתה בעצמך, תיקח את זה, שים אותו על האש, כמו שאתה אמרת, הוא יעשה. אבל כאן מדובר שהגוי בישל, אם הגוי בישל, לך תחינה לא להשתמש בקפה. וכן לא אמרנו אורז, שום, ביצה, גם כן לא יאכל. אותו הדבר יש לנו לגבי סופגניות. סופגניות שהגויים מבשלים לנו. עשה סופגניה, מותר לך לאכול או לא? או יהודי מחלל שבת, ביום רגיל, תיגן סופגניה. מה הדין של הסופגניה הזאת?
זה מותר. זה מותר, זה גיגול.
מה?
זה מותר.
מה זה?
זה מותר.
זה מותר, כי זה מותר.
גוי שתיגן סופגניה, יהיה מותר לאכול אותה.
למה?
לא זוכר את הפעם.
למה? אבל הבן איש חי חולק. אומר שלא, אותה דבר זנגולה. יודע מה זה זנגולה? היו עושים שמיניות כמו מספר 8, עיגולים בתוך הבצק דליל ששופכים על על השמן, ומוצאים אותו מיד, שמים לו סוכר. אומר, זה גוי עשה, אל תאכל. אל תאכל לך תהילה, למה זה עולה על שולחן מלאכים. לכן לא תאכל ממנו. צריך לסער. אז כל אלה, שתיכה תהילה, לא יאכל אותם. הוא יבוא לידי איזה. לכן הלימונים הקטנים, לימונים קטנים שעושים מהם ריבות. יש לימון קטן, שמוכרים אותו בשוק, כמו תפוזים קטנים. מכיר את זה? קוראים לזה? תפוז אמריקאי? תפוז סיני. הוא שלח אותו לסין עכשיו. התפוז סיני, גם כן. וכן, אפייה הוא בישול בתנור. לא משנה אם תיגן, אם בישל, אם שם בתנור, דגים, וכל מיני דברים אחרים, ומיני מאפה. כל זה צריך שיהיה רק על ידי ישראל. אז עכשיו נפקה מינה, בחודש הזה, לכתחילה יקפיד, הכל יהיה בישול יהודי ולא בישול גוי, וגם לא בישול של מי שמחלל שבת בפרהסיה. לא לאכול דברים כאלה, וגם אם יש עליו משגיע. עכשיו, מתי זה הועיל? אם היהודי מכניס, שומר שבת, הוא מכניס את התבנית לתוך התנור, או היהודי הדליק את התנור. זה מועיל. אני שאלתי פעם באיזה מאפייה מסוימת, ששם הגויים כולם עובדים שם. מתו, איך אתה עושה עם המאפייה? אמר לי, אז הוא הראה לי, הוא שם שעון, שעון שבת, ומדליק את התנור ב5:30. כי הם באים רק ב6:00. אבל אם מחשמו הגוי, מראה כמה פעמים משחק ב... אני פעם הייתי בשבת באיזה עיר בדרום, והייתי שם בשבת. פתאום באו לקרוא לי מהדירה שהייתי גר בה. מה קרה? היה שם איזה קרוב ל-300 משפחות בבית מלון. הם שמו הכל, עשו הכי, הכי, הכי יענו, ושמו גם שעון שבת עם מנעול. בא הגוי ימח שמו, שיחק במנעול, שבר אותו, והציץ את השעון, והוא יפעיל את, את התנור בשבת. אמרתם, אין מה לעשות. זה לא היה מבושל. אם היה מבושל מערב שבת, זאת אומרת, הוא אוכל אותו קר. אבל הוא בישל בשבת, ועשה לצורך ישראל. אז אין מה לעשות. אמרתי, הם שלא יאכלו. אין מה. צעקו, הפסד מרובה, כל אחד נהיה לי פתאום פוסק, יש להם טענות וטענות. צריך להיזהר בזה. לכן יוצא איפה שכל אלה לכתחילה. בחודש הזה, ייזהר. אותה דבר, יש שאלה לגבי לחמי בעג'ין. מה זה לחמי בעג'ין? מה? איך זה? איך? אבל הם לא יודעים מה זה, תסביר להם מה זה נקרא. תן להם בשפה שהם מבינים. תגיד להם דבר אחר, תשמע, פיצה שיש בה בשר. במקום גבינה, שמו בשר בפיצה. ואז זה נקרא לחמי בעג'ין. כך היה בחלב, כל יהודי שהיה יוצא מהבית, לוקח, אשתו הייתה מכינה לו לחמי בעג'ין, לוקח את זה איתו בצהריים, זה היה ארוחה שלו, נכון?
נכון.
כן. מה היה מברך עליה? אבל אני שאלתי כמה, אמרו לי שהיו מברכים מזונות, וגערתי בהם. אמרתי להם, זה ברכתו המוציא. למה? הם טענו שזה דומה לסופגניה. אמרתי להם, סופגניה, שם יש דבש, ריבה, יש שם דברים אחרים. אבל זה שם בו בשר. ברגע ששם בו בשר, או דבר שמלפת את הפת, זה צריך נטילת ידיים והמוציא. יפה. כן. אז זה גם כן, אם עשה אותו יהודי מחלל שבת, אסור לאכול. אפילו שהיה שם משגיח, אפילו שהיה... אלא אם כן, הוא המשגיח, הוא הכניס את התבנית לתנור. גם פיצה שיש היום, אותו הדבר. קונים פיצה, זה שהאופה את הפיצה, הוא מחלל שבת. והוא מכניס ומוציא לתנור. לא מועיל. משגיח, כן. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, יאללה. אתה יודע כמה משגיחים יש בגיהינם? אתה יודע? בוא אני אקח אותך לראשון לציון, לחולון, לבת ים. רחובות שלמים, לכל האורך. סטקיות, מה אין שם? בר מינן, כל מיני מאכלי בשרים למיניהם. הכל בדץ, 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 לא רוצה להזכיר איזה שם. אוי להם יום הדין, אוי להם יום התוכחה. אין שם אפילו צל צילו של זנב של משגיח. הכל נבלות וטרפות, הכל. נו, אז מה? אז אתה אומר לי משגיח.
מה יעשה אדם כזה? רואה הולך לעיר אחרת.
מה? אז תדע מהיום, לכן אני מודיע לך, שאל תסמוך על מה שכתוב. כן, אל תסמוך. כן. עכשיו, יש שאלה אחרת. מה דין הערק שעשה אותו גוי? מותר לשתות או אסור? מביאים מחוץ לארץ, ערק. מותר? וכן ויסקי. מה דינם של אלה? משקאות חריפים.
לפי
הספרדים בוא אני אסביר לך, יש בלבול בנושא הזה, יש בישול ויש אפייה. באפייה מועיל בין הספרדים בין האשכנזים שהיהודי ידיק את התנור, זה נקרא שגירת התנור. רבנו חיים פלאצ'י כותב שהוא היה עובר באיסטנבול בבוקר לפני התפילה והיה לו מלא מקלות עצים חתיכות, עובר לכל תנור, זורק שמה 2-3 מקלות. אומר לו מה זה? הוא אומר זה נקרא שגירת התנור. אם היהודי הבעיר את האש, אפילו כך אתה מרן, האש הייתה טמפרטורה של 80 מעלות, הוא גרם שנהיה 82. מועיל. מהרגע הזה, כל מה שאופים שם, מועיל. אז זה מועיל רק לאפייה. נפקה מינה אם אופה שם לחם או עוגות ובורקס. אבל לבישול זה לא מועיל. שגירת התנור לבישול לא מועיל. מה מועיל בבישול? או שהיהודי ידיק את האש מעיקרה, או שהיהודי יכניס את התבשיל אל התנור. אז אחד בשניים. לכן, לפי לאשכנזים מועיל אפילו שגירת התנור גם בבישול. אבל למרן כותב בשום פנים זה אסור. לכן לנו צריך להיזהר בזה. עם מה?
אם זה על אש, על גז, צירים גדולים שמשלים בהם.
מה הוא אומר?
גז, על גז. שמים על גז, צירים גדולים.
שמים על גז, נו.
אז היהודי צריך לגז
להדליק. אז היהודי לא יכול להרים את זה?
יש לך מורים להרים.
אז שיהיה כבוי והיהודי ידליק.
זה מספיק?
יכבה אותו והיהודי ידליק.
זה מספיק אומר?
או שהיהודי ידליק, או שהיהודי יניח על האש. אחד משניהם.
כולנו של האשכנזים
מספיק
להדליק.
מה?
שלמדנו
פעם מהאשכנזים
מספיק להדליק,
ספרדים צריך גם להדליק וגם להדליק. לא. לא. אחד משניהם. כן. כך כתב מרן, תפתח שולחן ערוך. כתב שולחן ערוך. עכשיו... מה דין ערק לכל המשקאות החריפים. הרי מבשלים אותם. וזה יכול להיות מיין, מענבים גם, ברנדי. ברנדי, ויסקי, מה עושים? וכתהילה מותר או אסור? הרי לשתות יין שלהם, יין נסך אסור. בוא נלך מהקל אל הכבד. יין שאני קונה בשוק העת, מה אני צריך להקפיד? הרי הערבים מביאים אותו ברכבים שלהם ושמים מהם הסבל, גם עובד שם הערבי בתוך החנות. מה אתה עושה? שתי חותמות, יפה. מה זה שתי חותמות? יש לו קק, ויש שם גם חותמת על האתיקט שיש שם, זה רק ביין שלנו, כן? ולגוי אין כזה? אני יום אחד ערבי אמר לי מה שמו, בוא אני אראה לך, הראה לי בחדר שלו חבילה של פלומבות, יש לו הכל של כל הבדצים, מה שמה וזכר זכרם, ידם בכל ויד כל לא בם, מה שמה, בקיצור, אז אני לא יודע מה להגיד לך, כן. החליפו את הפלומבות לפני שנתיים, וזה לא עזר גם כן. גם את זה מדפיסים.
יש לנו גרם,
נו, הלאה. עכשיו, לגבי הנסך, מתי הוא אוסר אותו בטלטול? מותר אם הערבי פתח לי את הבקבוק? נאסר או לא?
לא, לא שקשה.
למה? למה? ואם נוצרי פתח אותו? מה? אם הנוצרי פתח את הבקבוק, מה הדין? מה פתאום? הוא פתח אותו, הוא לא נענע? יש הבדל בין מוסלמי לנוצרי. מוסלמי הוא מאמין באל אחד, מאמין באל אחד, אז לכן אם הוא נגע לא אסר. מתי הוא אסר? אם הוא מזג את תוך הכוס. אז אם הוא רק פתח את הבקבוק לכתחילה, לא ניתן לו לגוע. הוא גם כן נזר לכתחילה כביכול, מה שמם, הוא אומר לי אסור, הוא לא נוגע. אבל כתחילה לא, אתה צריך לדעת, יש מוסלמים שהם נוצרים, הוא ערבי נוצרי, יש הרבה כאלה. בנצרת, בלבנון, בכל מיני מקומות, גם פה. יש לנו, שהם הולכים לכנסייה. אז אלה נקראים עובדי עבודה זרה. עובד עבודה זרה, זה ברגע שנגע בבקבוק והבקבוק פתוח, הוא אסור. אני נכנסתי יום אחד לאיזו מסעדה לבקר שם לראות מה קורה עם הכשרות. אני רואה שם על המדף 30 בקבוקים של רמת הגולן. הוא אומר לי, זה משובח שבמשובחים, זה כשר שבקשרים, וכולם היו פתוחים. אז אתה רואה? אז תבין איפה אנחנו נמצאים. תבין. נו, אז זה כולם אסורים בשתייה. למה? יש שם מחללי שבת, יש שם נוצרים, יש שם כל הסוגים, נוגעים בבקבוק הזה, גמרנו, אסרו אותו. לא מעין שום דבר, זה היה כשר, לפני שפתחו, אבל עכשיו נהיה ממזר. כן? עכשיו, מה דין הערק והוויסקי וכל שאר הברנדי וכדומה? פה גם כן יש מחלוקת. דעת מרנה בן ישחי שלו. אבל שאר הפוסקים האחרונים כולם כתבו שבדרך כלל זה לא נעשה מיין, כן שזה לא נעשה מיין, אז יהיה מותר. ובפרט שאתה לא שותה שמה. זאת אומרת, לשתות, יש לפעמים מקומות, גם בירושלים, מה שקוראים חמרה. אתה יודע מה זה חמרה? שם יושבים לשתות, באים כל אחד, מזמין לו כוס ויסקי, כוס זה, שותה והולך. זה אסור שם לשתות, גם אם זה קשר למהדרין. גם אם אתה פתחת את הבקבוק. למה? אתה שותה עם הגוי. זה בדיוק מה שהתורה אוסרת. אבל אם לקנות בקבוק סגור ולקחת הבית, מי שמתיר יש לו מה לסמוך. עכשיו, בימים אלה כדאי להחמיר. לא יקנה רק דבר שהוא, יש לו הכשר טוב, ויודע שזה הכל כמו שצריך. גם בירה, אותו דין. כן. עכשיו, לגבי, אז יש לנו, למדנו, יש הבדל בין נוצרי לבין מוסלמי. למה? נוצרי זה עובד עבודה זרה. מוסלמי לא נקרא עובד עבודה זרה. ואז הנוצרי הוא אוסר אותו בהנאה. אסור לי אפילו למכור אותו לגוי. לא מועיל כלום. צריך לשפוך אותו. ומה כתוב? מה אתה מצלם שם? מה אתה צריך? תפסיק. זה לא פה. פה זה לא אולם שמחות. די. כן. בקיצור, אז יוצא איפה שזה, צריך להיזהר בזה. אבל יש היום, יש עוד שאלה לגבי יין מבושל ויין מפוסטר. ביין מפוסטר, דיברנו על זה בעבר, יש בו כמה מחלוקות. מה נקרא מפוסטר, מה לא נקרא מפוסטר. איזה יין הוא מבוסטר ואיזה לא. מה? כמה מעלות יש, צריך להיות, כדי שיקרא יין מבושל.
85?
יש בזה כמה דעות. יש מי שאומר, כל שהיין, הראש כך קטן, ברגע שהוא עמד על האש, ופעפע, ראית שהתנענע המשקה על האש, זה כבר נקרא בישול. הרמב"ן כתב, כל שנחסר ממנו היה מגיע עד איזה גובה מסוים, עכשיו ירד הגובה. הנחסר התמעט ממנו, הרמב"ם כתב שהשתנה טעמו. זאת אומרת, אני מרגיש, מי שיש לו חוש הטעם טוב, יודע, זה יין לא מבושל, זה יין מבושל. ואז היין המבושל, גם אם גוי נגע בו, יהיה מותר. עכשיו ידוע, כך היה מנהג בחלב. גם פה בירושלים. יש להם שפחות גויות, היו באות שמה, שפחות נוצריות, והם היו מזיזות את הכלים ואת החביות, חביות של יין. מה היו עושים היהודים? היו מראש, מכינים את היין, מבשלים אותו. אבל היו מרתיחים אותו, שיעלה רתיחתו לשמיים, ואז משתמשים בו, ואז זה יהיה מותר. עכשיו, מה דין אדם שישרה צימוקים? ישרה צימוקים בתוך מים. מה דין מים של הצימוקים האלה? מברך עליהם הגפן או שהכל? הגפן. ואם נגע בהם גוי, מה דינם? מה?
כל הצימוקים בתוך היין, הוא לא
החליט אותם מהיין,
זה שעקול.
זה
לא תורת
שעקול. ואם
הגוי נגע, אם זה...
ולא משנה כמה? מה?
כאילו
לליטר. איך אתה מסובב את היד לפי... איך אני אדע לפי הסיבוב? הדין הוא שליש, שני שליש. אני צריך לשים כוס אחד צימוקים, שתי כוסות מים, תדע, זה הכלל. כן, שליש צימוקים, שני שליש מים. ואז, אם תכתוש את הכל יחד ותשחט, מה שיוצא זה ברכתו הגפן. עכשיו, אם זה מיץ טרי של היום, זה עדיין לא יין. נגע בו גוי, לא עשה אותו. אבל יין צימוקים, מי שעשה יין צימוקים יודע שאחרי שלושה ימים זה מתחיל להיות יין כבר, זה כבר תסס, זה נהיה יין, לוקח לו שלושה ימים לתוס, סוס. ואז זה נקרא יין, ואם נגע בו הגוי עשר אותו. לכן צריך זהירות בדבר כזה. עוד פעם?
יין חדש?
מה זה יין? תגדיר לי, מה? עכשיו סחטתי את הענבים. עדיין הוא לא עושר אותו. יותר מזה אני אגיד לך, גם אם עבר שבועיים ולא הוצאת את הענבים, לא סיננת, הוא לא עשר אותו. זה גמרא. גם השולחן ערוך כך כותב. מתי מתחיל הבעיה? ברגע שמשכת את המים, את המיץ מהענבים, שמת אותם מצד אחד, אז הוא יכול לאסור אותו. אבל, תן לי לגמור, אבל כל עוד זה מעורב עם הענבים, הוא לא נאסר. בסדר? תודה. עכשיו, יש, תגידי, אם גוי יסתכל על הבקבוק, הוא יכול לאסור אותו? מה?
הרב פעם סיפר שהיה רב שהיה מקדש והם עשתים את הבקבוק שלא הסתכלו ואיזה היה מוזר.
נו מה, מי כתב את זה? ידוע לך משהו? המקור זה מדרש תלפיות, רבי אליהו הכהן מזמיר עליו השלום. הוא כותב בשם רבנו מנחם הבבלי, שרבנו מנחם הבבלי היה רב ביוון לפני 500 שנה. הוא כתב שיש הוראה מחמירים שגוי לא יראה, נוצרי לא יראה את היין, הוא יכול לנסח אותו בראייה. ולכן כתב שלכתחילה תיזהר שהוא לא יראה את היין הזה. ולכן היו מסתירים. היה עליו השלום, מה שאתה אומר לי עכשיו, תזכור טוב, לא. היה בטבריה גאון גדול, חי לפני 70 שנה. לפני 70 שנה היה רבי יעקב זריהל. היה אב בית הדין של טבריה. בעוונות לא השאיר בנים. היה גאון גדול, היו באים בחול המועד כל גדולי הרבנים, אשכנזים וספרדים, לבקר אותו בחג. וגם הוא היה בא לירושלים, והוא רבי יעקב זריאל, היה שם בני משפחתו, הם היו מקורבים שם על העירייה, ואז היה, העיר הייתה מעורבת בזמנו. עד היום יש שם נוצרים, מכיר שם? יש שם את ה... קוראים להם? שכחתי את השמות, שם שלהם. שזה קאט של נוצרים, שיש להם שם כנסייה, ליד שפת הים, בכנרת. השמה, אלה הנוצרים האלה, הם מקורבים עם היהודים, אוהבים את היהודים. והם באו לחתונה, לחופה. והרב הביא איתו יין, החכמים הספרדים כולם, היו שמים בכיס, בקבוק, והיו מזגים. ככה היו כל החכמים. מזג. אז ביקש משני יהודים, אחד סיפר לי, אמר להם, תעמדו, תסתירו, שהוא לא יראה את היין. עד כדי כך, וברך עליו, ושתה. אז זה שתדעו, גם הבן איש חי מביא את הדין הזה בשם מדרש תלפיות שכתב בשם רבינו מנחם הבבלי, שיש מחמירים אפילו שלא יראה הנוצרי את היין. ומה העניין? אומר, כיוון שלעתיד דבום אנחנו נאכל סעודת הלוויתם בגן עדן. ומה יהיה שמה? יש שם בשר, שור הבר, וזיז שדי יראינה, ונאכל לוויתן. הנה הלילה ראש חודש, לוויתן זה יצרת לשחק בו. אז אוכלים לוויתן ואוכלים שור הבר. ו- והקדוש ברוך הוא יוציא מגן עדן בקבוקי יין שמשומר בענווה בששת ימי בראשית, ולכל מי שנזהר מיין של נסך ישתה מהיין הזה. זה מין אור שאי אפשר לתאר אותו, מעלה גדולה מאוד מאוד. ואז כולנו נשמח יחד בבית המקדש מהרה בימינו, אמן כסלע. 30 פעם לישועתך קיוויתי אדוני, שכל החודש יהיה שלם ומוצלח. לישועתך קיוויתי אדוני, 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 יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו לאבותינו, שתחדש עלינו את החודש הזה, חודש אלול, לטובה ולברכה, לששון ושמחה, לישועה ונחמה, ויהיו כל ימי החודש הזה, חודש אלול, וטובים ומבורכים עלינו, על כל ישראל אחינו, לשלום, תפתח לנו בהם שערי שלום, שערי ישועה, שערי הצלחה, שערי ברכה, שערי חיים טובים, שערי חן וחסד, שערי תפילה, שערי תשובה, שערי תשועה. תראו את שער צדיקים והאברים, ארזם בעצרה, יעזרם עליהם פלטם, פלטם וישעים וישעים, כי יעזרו בו.
יחד עם הרב בעזרת השם.
הדרת הדרים לכוון גם על המאזינים והצופים, כולם ביחד. שמעונה רבותינו, הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולנשותינו ולבנינו ולבנותינו לכל הנלווים אלינו כל נדרים, שבועות, חרמות, נדויים, נזיפות ולבטל כל כללות, אלות, שמתות וכל דברים רעים וחלומות רעים ופתרונות רעים וכל מיני חולאים ומגפות וכל מיני עין הרע הן וכי יוצא בהן ובפרט אם עברנו על 1-24 דברים שבית דין מנדין עליהן וכן על מנהגים שנהגנו ולא אמרנו עליהם בלי נדר וכל מסירת דין ופתחון פה לרע שפתחנו פינו על עצמנו על אחרים על הכל הרי אנחנו מתחרטים עליהם חרטה גמורה ומבקשים ממעלתכם להתיר לנו עליהם מטרה גמורה
בצירוף וברשות קודש ברוך הוא שכינתה בדין של מעלה ובדין של מטה מותרים לכם מותרים לכם מותרים לכם שרואים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, אין כאן חרמות, אין כאן שמתות, אין כאן עין הרע, אין כאן נידויים, אין כאן קללות. בין שקילתם אחרים, בין שאחרים קילו אתכם, בין שקילתם את עצמכם, או שנתחייבתם שקללה, או חרם, או כותנם, או שום גזר רעה, חלומות רעים, פתרונות רעים. בין שחלמתם לאחרים, אחרים שחלמו עליכם. כולם בטלים ומוטלים ככלי הרס הנשבר, דבר שאין בו ממש. שם שיסכימו ויתיעו לכם בדין של מטה. כך, יסכימו ויתיעו לכם בדין של מעלה. כל הכללות, חלומות רעים, פתרונות רעים ועין הרע. כל מיני מלחמות ומגפות יתפכו עליכם ועלינו ועל כל ישראל, בכל מקום שהם. לטובה ולברכה. כדכתיב ויהפוך אדוני אליך לך תקללה לברכה כאביך אדוני אליך כתיב אתם הדבקים אדוני אליכם
ועוד אנחנו מוסרים הודעה לפניכם והרי אנחנו מבטלים מעתה ועד עולם כל מין מעשה של איסור וכל מין דיבור של איסור או מחשבות זרות והרהורים רעים שהם נגד רצון הבורא יתברך וכל מיני גאווה וכעס וקפדנות וקנאה ושנאה ותחרות הרי הם בטלים ובוטלים בכלהון נתחרטנה בהון מעתה ועד עולם
קיבלנו מסירת המודעה תזכו לשנים רבות נעימות וטובות חודש טוב ומבורך שנה טובה ומבורכת כתיבה וחתימה טובה אמן מה?
לתן
למור. רבותיי, יש מצווה לתת צדקה אחרי ההתרה. כך כתבו כל הפוסקים. הרב חידא ואחריו כל חכמי ישראל. לתת ליתרו אוסף צדקה לתלמידי חכמים עניים.
חזק וברוך.